על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
שלום לכל המאזינות והמאזינים של מסע על גוף האדם. אנחנו בפרק השלישי של החלק הכי מגניב בעונה, השאלות שלכם. תזכורת קטנה לפני שנתחיל. אם לא שמעתם את עצמכם עד עכשיו, סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. יש עדיין את הפרק של היום, את הפרק של שבוע הבא, ואולי גם עוד אחד אחריו. ובלי עיכובים נוספים, קדימה לפרק. מסע על גוף האדם, עכשיו אתם המאזינים והמאזינות שלנו עוברים לקדמת הבמה, או למעשה לקדמת המיקרופון. כדי לענות לשאלות שלכם, גייסתי שוב את פאנל המומחים של מסע על גוף האדם. כולם כאן איתי, צ'רלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, אי כוח הידקית, קרולוס לינאוס, שימשון הקריש, גני מדריכת התאים, וכמובן דניאל ויואב. ממשיכים עם הנושא הראשון שלנו.
כל הגוף הזה.
אני נעמה, ואני בת שש. אני גרה בקשני. אני עולה לכיתה א', ואני רוצה לשאול למה אנחנו שמחים.
שלום, אני ליב, ואני בת שמול. גרה בתל אביב. רציתי לדעת למה אם אני מקבלת מכה קטנה כשאני עצובה, זה יותר כואב מאשר מכה כשאני שמחה. תודה רבה.
שמחה היא רגש נעים של התרוממות רוח. כולם אוהבים להיות שמחים, כי זה גם גורם לנו להסתכל על החיים בצורה יותר אופטימית. לפעמים זו שמחה קטנה, כשאנחנו אוכלים משהו טעים, ולפעמים זו שמחה גדולה מהישג או מאירוע משמעותי. את רגש השמחה מתווכים ארבעה הורמונים עיקריים: סרוטונין, דופמין, אוקסיטוצין והורמונים ממשפחת האנדורפינים. מחקרים מראים שככל שיש יותר מהם ולאורך זמן, מצב הרוח הכללי עולה. כשאנשים נמצאים בדיכאון, שזה מצב שבו קשה להם לשמוח, רמות ההורמונים האלה נמוכות. אחת הדרכים לטפל בדיכאון כזה הוא באמצעות תרופות שמעלות את רמות ההורמונים האלה. ואחת מהדרכים של ההורמונים האלה לגרום לנו למצב נעים הוא למסך תחושות אחרות בגוף, לפעמים גם תחושות כאב. זה נכון במיוחד לגבי אנדורפינים שהם משככי כאבים טבעיים. ולכן יכול להיות שכשאנחנו במצב רוח מרומם והגוף שלנו משחרר הרבה אנדורפינים, נרגיש פחות כאב.
היי, קוראים לי דן ואני בן 6 ואני גרה בהוד השרון, והשאלה שלי, מה זה פיפאפה ולמה אני היחיד במשפחה שיש לו פיפאפה?
פיפאפה היא סוג מעניין של מחלה. במחלת הפיפאפה נוצרים פצעים בפה שמלווים בחום גבוה ובהגדלה של בלוטות לימפה באזור הצוואר, שזה אומר שיש פעילות מוגברת של תאי מערכת החיסון. זה דבר שבאופן רגיל מאוד מאפיין תהליכים של דלקת שנגרמים מחיידק או מנגיף, אבל במקרה של פיפאפה זה קורה בלי שום פלישה של גורם מבחוץ. רופאים חושבים היום שזה בעצם סוג של שיבוש בתהליכי ההגנה על הגוף, שבהם הגוף נכנס למצב הגנה גם כשאין משהו מאיים באמת, בצורה שקצת מזכירה אלרגיה. אפשר לטפל בה ביעילות באמצעות תרופות שנקראות סטרואידים. חוקרים מעריכים היום שפיפאפה היא לא מחלה תורשתית, כלומר היא לא עוברת מהורים לצאצאים, אלא פשוט מופיעה מתישהו במהלך החיים. ולרוב, התסמינים שלה חולפים עד גיל 10. רפואה שלמה?
שלום, קוראים לי אורן. אני מרמת אביב, אני בן 7, והשאלה שלי היא אם חיסון זה סוג של ניתוח.
לא. חיסון הוא לא ניתוח, למרות שמכניסים משהו לתוך הגוף. בניתוח משנים את המבנה של משהו כדי לגרום לשיפור בתפקוד שלו. בחיסון מכניסים גורם מזהם או חלקים שלו כדי לגרום לגוף להכיר אותו ולפתח כנגדו תגובה חיסונית, כדי שבפעם הבאה, כשהוא יגיע על אמת, הגוף יהיה מוכן ויתקוף אותו בקלות. בחיסונים מסוג אחר, אחרי שהגורם כבר תקף, אפשר להכניס נוגדנים שהם החיילים המיוחדים של מערכת ההגנה, שעוזרים לגוף לטפל בו.
שמי דריה, ואני בת רבע לסף. מסוג
גל, ורציתי לשאול אותך כמה ילדים מאזינים לפודקאסטים שלך חוץ ממני. אני מאוד אוהבת את הפודקאסטים שלך, אני עוקבת, אני מכירה את כל הפודקאסטים, ואני מאוד שמחה כשיש פודקאסט חדש. אבא גם שמח, אבא שלי גם, באמת. וזהו, ביי.
אז ביום שבו הפרק הזה יוצא לאור, יש לנו מעל 630 אלף האזנות מכל העולם. כל הכבוד לכם.
אני שיר סגי בת ארבע. למה יש ילדים שהם עם שיער חלק וילדים שהם עם שיער שהם עם טלטלים?
שלום, קוראים לי מאיה, אני בת 7.5, והשאלה שלי הייתה איך מתי שאבא ואמא מתחתנים, אז מתי שאמא מולידה ילד, אז הבת נראית אותו דבר כמו אבא. אז איך אנחנו דומים להורים שלנו?
שלום, אני אסף, שם המשפחה שלי זה טרסיק, אני בתל אביב. שכונת יעקב חזן, ורציתי לשאול למה לבנים יש פין ולבנות יש פוט. למה זה לא אותו דבר? מוזר באמת.
השאלות האלה קשורות לתכונות שיש לנו בני האדם ולהבדלים בינינו. ומי תוכל להסביר לנו יותר על תכונות מאשר גני, מדריכת ה-DNA? היי גני!
היי חברים! איזה כיף לשמוע את השאלות המגניבות שלכם. אז בואו נזכר רגע. איך בכלל נקבעות התכונות שלנו ושל כל יצור חי? בתוך התאים שלנו יש הוראות שנקראות DNA. בהוראות האלו כתוב איך לייצר חלבונים, שהם הפועלים הקטנים בתאים ואחראים לרוב התכונות שלנו. מכיוון שכולנו בני אדם מסוג הומו ספיאנס, ההוראות האלו מאוד דומות אצל כל בני האדם. אבל, לפעמים, יש בהן קצת שינויים. תחשבו על כלי רכב שאתם רואים על הכבישים. כולם מורכבים מתא של נוסעים, מנוע, גלגלים ומערכות חשמליות. הם כולם מתפקדים בדיוק אותו דבר. אבל בכל זאת יש שינויים, נכון? לפעמים קטנים ולפעמים גדולים. הם שונים בצבע, בצורה ובגודל. יש מכוניות קטנות שמספיקות לשני אנשים ואוטובוסים גדולים שמסיעים עשרות אנשים. יש קטנועים עם שני גלגלים ומסעיות עם 20 גלגלים. אותו דבר קורה בהוראות של הגוף שלנו. לכל בני האדם יש תפקוד דומה מאוד, אבל גם דברים שמבדילים בינינו. הצורה של השיער היא דוגמה להבדל כזה. יש חלבונים שקובעים מה יהיה המבנה של השיער. כשהם מתפקדים בצורה אחת, יוצא שיער חלק. כשהם מתפקדים בצורה קצת שונה, יוצא שיער מטולטל. זה ממש כמו לייצר מכונית פז'ו או מכונית מזדה. שתיהן מכוניות, אבל קצת שונות. אם אתם זוכרים, בעונה הראשונה דיברנו על הדרך שבה נוצרים צאצאים של כל יצור חי. כדי שזה יקרה, צריך שתא מיוחד של נקבה, שנקרא תא ביצית, יפגוש בתא מיוחד של זכר, שנקרא תא זרע. הפין והפוט הם האיברים בבעלי חיים שבאמצעותם מועברים תאי הרבייה ונפגשים אחד עם השני. צאצא של בעל חיים בעצם מורכב משני סטים של DNA, אחד שהגיע מהאימא ואחד שהגיע מהאבא. כשגנים מדברים זה עם זה, ואת זה אני יודעת באופן אישי, לפעמים הגנים של אמא פועלים יותר מהגנים של אבא, ולפעמים הפוך, ולפעמים הם פועלים ביחד במידה שווה. זה מסביר למה ילדים לפעמים דומים יותר לאמא, לפעמים יותר לאבא, ולפעמים הם שילוב מיוחד של שניהם.
שלום, אני אמרי, בן 11 מפרן, והשאלה שלי, למה גם לגברים יש פטמות?
אני אריאל. אני בתל אביב, אני בן 6, ואני רוצה לדעת למה גבר צריך פטמות.
גם זו דוגמה לעובדה שבני האדם בבסיסם מאוד דומים אחד לשני. כאשר עובר נוצר, קודם כל מתפתחות אצלו פטמות, עוד לפני שהתאים שלו מתחילים לסווג אותו לזכר ונקבה. מהסיבה הזאת, לכל עובר שנולד יש פטמות. אצל נקבות, התאים שלהן שמתפקדים קצת אחרת, יביאו בעתיד ליצירה של צינורות חלב ושל חלב, דבר שלא יקרה אצל הזכרים.
שלום יאיר, קוראים לי רונה לוין.
אני גרה בתל אביב, ברמת אביב ג', ואני בת 8.5. והשאלה שלי זה למה לבנים יש זקן ושפם ולבנות אין?
שלום, לי קוראים סקד, אני בן 5.5, אני גר בין צורים, אני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסט. והשאלה שלי, למה לבנים יש יותר שערות על הגוף מאשר לבנות?
הדבר הזה גם קשור. התופעה הזאת קשורה גם להבדלים בין המינים וגם להורמונים. במקרה הזה, להורמון מיוחד שנקרא טסטוסטרון. תנסו להגיד את זה. טסטוסטרון, 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 טסטוסטרון. הטסטוסטרון הוא הורמון המין הזכרי, וזה אומר שהוא נמצא בכמויות הרבה יותר גבוהות אצל זכרים מאשר אצל נקבות. הורמון המין הנקבי נקרא אסטרוגן, והוא נמצא בכמויות הרבה יותר גבוהות אצל נקבות. תשימו לב שילדים וילדות הם די דומים אחד לשני בשנים הראשונות לחיים. נכון שיש שינויים באיברים מסוימים או בהתנהגות, אבל כשרואים ילד קטן, לא תמיד אפשר לדעת אם זה זכר או נקבה. ככה זה גם עם טלטול הקטן, אחיהם של יואב ודניאל. הוא נורא יפה, ויש לו שיער ארוך, ולפעמים חושבים שהוא בת. אחרי בערך 10 שנים, המוח של זכרים מתחיל לשלוח הוראות להפרשה של הרבה טסטוסטרון, והמוח של נקבות מתחיל לשלוח הוראות להפרשה של הרבה אסטרוגן. הדבר הזה נקרא גם התבגרות מינית, בין השאר, כי אז ההבדלים בין שני המינים הופכים להיות יותר ניכרים. הפרשה מוגברת של טסטוסטרון מתבטאת בגידול של שרירים, בהתאבות של הקול וגם בגדילה של שיער פנים ושיער בכלל. לנקבות אין הרבה טסטוסטרון, לכן השינויים האלה לא מתרחשים אצלן. אצל נקבות, ההשפעה של אסטרוגן כוללת גדילה של החזה ושל האגן ושינויים בחלוקת רקמות השומן בגוף, באופן שלא קורה אצל זכרים. בנוסף לזה, טסטוסטרון ואסטרוגן גורים לתחילה של ייצור והפרשה של תאי רבייה. אז גם בהבדלים בין זכרים לנקבות, זה בעיקר ההורמונים שלנו שעושים את העבודה.
שלום, לי קוראים שחר, אני בת 6 ו-8 חודשים ואני גרה ברמת השרון, ורציתי לשאול למה יש קמטים במצח למבוגרים.
האור שלנו מורכב מתאים שמחוזקים על ידי סוג של פיגומים, שהעיקרי בהם זה חלבון שנקרא קולגן. כאשר אנחנו מתבגרים, האור שלנו נחשף לשמש, למזהמים ולהרבה מאוד פעולת שרירים בהבעות פנים למשל. לפעמים נוצרים שברים ושינויים כימיים אחרים בקולגן, והוא לא מצליח לחבר ולמתוח חתיכות של אור. במקומות שבהם הוא נכשל, האור שוקע קצת פנימה, וזה נקרא קמט. זה קורה באזור העיניים, המצח, השפתיים וגם במקומות אחרים. זה אחד מהתהליכים הטבעיים של ההתבגרות. אפשר לטפל ולהעלים קמטים באמצעות שימוש במשכות או חומרים מיוחדים או באמצעות ניתוחים פלסטיים. אבל אפשר גם לקבל את זה שיש בקמטים משהו יפה ומהודר שמעיד עלינו ועל ניסיון החיים שלנו.
שלום, אני שחר ואני בת 10.
שלום, אני איתן ולא בא. וחצי.
ואנחנו גרים באופקים. השאלה שלנו היא למה ילדים קטנים יותר גמישים.
זה באמת נכון שכשאני צריך להחליף טיטול לטל, אני מרים לו את הרגליים ומותח אותן למעלה עד שהוא יכול לגרד לעצמו בראש עם הרגליים, והוא אפילו די נהנה מזה. ילדים קטנים הם באמת יותר גמישים ממבוגרים, מכמה סיבות. דבר ראשון, יש להם יותר עצמות בגוף. ילדים קטנים מתחילים את החיים עם כמעט 70 עצמות יותר מאשר מבוגרים. במהלך החיים, חלק מהעצמות האלה מתאחות ויוצרות עצם אחת, אבל עד שזה קורה, זה מאפשר טווח תנועה יותר גדול. בנוסף, העצמות של ילדים קצת שונות בהרכב הכימי שלהם מעצמות של מבוגרים, וזה עוד דבר שמאפשר להם יותר גמישות. ודבר נוסף הוא שהרבה שנים של הפעלת שרירים, לפעמים סתם בעמידה, יוצרות עומס שמפחית את היכולת של השריר להימתח, ואז צריך לעשות יוגה ופילאטיס וכל מיני כאלה. אבל אצל ילדים שעדיין לא עמדו בעומס הזה, התפקוד השרירי הוא טוב יותר, ולכן גם טווח התנועה שלהם יותר גדול.
שלום, קוראים לי אביגיל, ואני בת 6, ואני גרה באטלנטה. השאלה שלי זה איך עובר עושה קקי ופיפי בבטן.
שלום דוקטור פרמיאק, אני נעמה, אני בת 3.5 ולמה הקקי בסב החום.
בואו נזכר מה זה קקי. שאריות מזון שעוברות במעיים לא נספגות לדם ויוצאות מהקצה השני של המעי כפסולת. הקקי בעצם מורכב משאריות מזון, מחיידקים ומדברים שהכבד מפרק. כשמולקולות ההמוגלובין על פני תאי הדם האדומים מפורקות, זה יוצר חומר שנקרא בילירובין, שכשהכבד מפרק אותו, יש לו צבע חום, והוא זה שצובע את הקקי. למרות זאת, יש מאכלים או תרופות שיכולים לתת לקקי צבע אחר, צהוב, שחור ואפילו אדום אם אכלתם הרבה סלק. מכיוון שהקקי מורכב מדברים שעוברים במעיים, עוברים בבטן לא עושים קקי בכלל, כי הם מקבלים את כל המזון שהם צריכים ישירות לזרם הדם דרך חבל הטבור. פיפי הם דווקא כן עושים, כי הם מוקפים במים שנקראים מי השפיר. לפעמים הם בולעים אותם, ואז משתינים אותם בחזרה לבריכה שהם עצמם שוחים בה. אבל אין מה להיבהל, אלה מים נקיים וצלולים. ומכיוון שהרחם הוא סביבה סטרילית, שמזהמים לרוב לא מגיעים אליה, אין בזה שום דבר מסוכן או מגעיל. כשעוברים נולדים והופכים לתינוק קטן, לפעמים כן יוצאת להם הפרשה מהמעיים, מעין קקי ראשוני בצבעים של ירוק ושחור, שמורכב בעיקר מנוזלים ושאריות של תאים במעיים שלהם. אחרי זה, הם מתחילים לאכול חלב ולאט לאט להפעיל את מערכת העיכול.
אני צעירה בת 5.5 מתל אביב, ורציתי לשאול אם סוכר טוב לנו לגוף, וממתקים לא טובים לנו לגוף.
סוכר הוא חיוני לגוף. נזכר שהסוכר מכיל אנרגיה שהמקור שלה הוא אור השמש, וכל התאים של כל היצורים החיים צריכים אותו. כמו הרבה דברים, צריך אותו בכמויות מסוימות שכדאי לא לעבור אותן. כשאנחנו אוכלים סוכר, הוא עובר ממערכת העיכול לדם. בגוף יש הורמון קטן שנקרא אינסולין, שהתפקיד שלו זה לסובב מנעול שיכול להכניס את הסוכר מהדם אל התאים כדי שישתמשו בו. כשאנחנו אוכלים המון סוכר במשך יותר מדי זמן, ההורמון הזה מסובב את המנעול כל כך הרבה פעמים, שההורמון או המנעול כאילו נשברים ומפסיקים לתפקד, ואז הסוכר מצטבר בדם. הדבר הזה נקרא סוכרת של מבוגרים, והיא קשורה באופן ישיר לתזונה לקויה. היא יכולה גם להיות מסוכנת. עוד תוצאה פחות רצויה של אכילת הרבה סוכר, היא סגסוג של החיידקים אצלנו בגוף ובמיוחד בפה. בתגובה להרבה סוכר, הם יכולים לייצר חומצה שמזיקה לנו לשיניים ופוגעת בהן. אז חשוב לאכול סוכר בכל מיני צורות, אבל חשוב גם שהתזונה תהיה מאוזנת ולא תכלול יותר מדי מתוקים. ואם אתם כבר רוצים משהו מתוק, תשתדלו לאכול מזונות עם סוכר טבעי, כמו למשל פירות, ופחות מזונות עם סוכר מוסף, ובוודאי פחות שתייה מתוקה. מים זה הכי טוב.
שלום יאיר, אני גל ארניב, בן 7 מתל אביב, ואני רציתי לשאול, למה מודדים עם אקדח חום במצח או באוזן, ולא ביד נגיד או בלחי?
יש מושג בפיזיקה שנקרא קרינה, שקצת קשה להסביר אותו, אבל נסתפק בלהגיד שכל גוף פולט קרינה מסוימת. גם גופים חיים וגם גופים שהם לא חיים. חלק מהקרינה הזאת, שנקרא קרינה תת-אדומה, יכול ללמד אותנו על הטמפרטורה של אותו גוף. ככה גם עובדים מדחומים ללא מגע, כמו מדחום האוזן. יש בו מקלט שקולט את הקרינה התת-אדומה וממיר את הערך שהתקבל לטמפרטורה. מדי חום תת-אדומים נחשבים למדויקים מאוד ויעילים, כי אין מגע בינם לבין הגוף שנמדד. ככה גם אפשר למדוד למשל חום של תנור או טבון, בלי להתקרב אליו יותר מדי. המצח והאוזן הם שני מקומות שנמצאו כמדויקים יחסית, והגישה אליהם קלה. אבל אם הייתם שואלים רופא, הוא היה אומר לכם שדווקא הבדיקה בטוסיק היא הכי מדויקת. מזל שמחליטים ללכת ברוב הפעמים על הדבר הטוב הבא.
הלו, קוראים לי דרור, ואני בת 4.10 חודשים, ואני מכללים. איך נוצר הבשר שלנו בגוף?
בשר הוא כינוי כללי לחלקים של בעלי חיים שמשמשים לרוב למאכל. בעיקרון הכוונה היא בעיקר לשרירים, שמכילים גם שומן ורקמות חיבור, אבל לפעמים גם לאיברים פנימיים. הבשר נוצר כמו כל רקמה בגוף, מחלוקה של תאים. כשיצור חי הוא עובר קטן, חלק מהתאים שלו מקבלים הוראות להפוך לתאי שריר ושומן, או לתאים של איברים פנימיים.
שלום דוקטור פוליאק, אני אריאל, אני בת 5.5, והשאלה שלי היא למה אדם זורם מהר בוורידים, אבל כשאנחנו מקבלים מכאים דם, זה זורם לאט. אדם זורם לאט, כאילו.
אדם זורם בגוף בשני כלי דם עיקריים, עורקים וורידים. בעורקים שיוצאים מהלב לשאר הגוף, הוא זורם בלחץ גבוה ובמהירות גבוהה. בוורידים, שמחזירים את הדם מהגוף ללב, הוא זורם בלחץ נמוך ובמהירות נמוכה הרבה יותר. הוורידים קרובים יותר לאור מאשר עורקים, ולכן אם יש מכה רגילה, שבדרך כלל היא שפשוף או פגיעה שטחית אחרת, הדם זורם יחסית לאט. באותה צורה, כשעושים לכם בדיקת דם, מוציאים את הדם מהווריד, שם הוא זורם לאט יותר, ולא מהעורק. אצל אנשים שנפגעים ממכות יותר מסוכנות, שמשלבות גם את העורקים, הדם בהחלט יכול לזרום הרבה יותר מהר וחזק, וזה מסוכן מאוד ודורש טיפול רפואי.
היי, אני אייל מבית ספר פה בגוריון בירושלים. רציתי לשאול איך הגוף מפרק חלבונים לחומצות אמינו ואיך הוא מחבר חומצות אמינו לחלבונים.
חומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים שהם המתפקדים העיקריים בתאים שלנו. התאים כל הזמן בונים חלבונים ומפרקים אותם כתלות בהוראות שיש ב-DNA ובמה אתה צריך באותו זמן. תהליך יצירת החלבון קורה במין מכונה שנקראת ריבוזום. הריבוזום תופס עותק של חלק מה-DNA שכתובות בהוראות של איזה חומצות אמינו לחבר אחת לשנייה כדי ליצור חלבון מסוים. יש לו פועלים שעובדים איתו ומביאים לו את חומצות האמינו שהוא מבקש והוא שוזר אותן אחת לשנייה. כך נוצר חלבון. כאשר חלבון מסיים את ימיו, או שצריך לפרק אותו מסיבות אחרות, הוא נכנס למכונה אחרת שנקראת פרוטאזום. בפרוטאזום יש אנזימים שמנתקים את הקשר בין חומצות האמינו בחלבון, ולמעשה מפרקים אותו. חומצות האמינו נשארות בתא, והריבוזומים משתמשים בהם לבנייה של חלבונים חדשים.
אני רני מתל אביב, אני בן 6.5, ולמה שאנחנו בשמש אנחנו עושים אפצ'י?
זאת שאלה ממש טובה ואין עליה ממש תשובה טובה. האיתוש נגרם לרוב בגלל גירוי בריריות האף, והוא דרך של הגוף להוציא החוצה חלקיקי מזהמים או אבק. מדענים חושבים שכשעיניים של אנשים מסוימים קולטות אור, הפקודה שנשלחת מהמוח למערכת הראייה כדי לחווץ את האישונים, פונה בצומת הלא נכון ומגיעה לעצבי האף במקום ומפעילה אותם. ככה נגרם איתוש. מעניין לדעת שמדובר בתופעה תורשתית שעוברת במשפחה. אין לה טיפול, אבל היא גם לא מסוכנת. עד כאן החלק השלישי של פרקי השאלות והתשובות שלכם. בפרק הבא נשמע את שאר השאלות שעוסקות בנושא גוף האדם. למה תינוקות מוצצים מוצץ? מה זאת צמרמורת? מה עם כאב וגדילה? ומה קורה בניתוח קיסרי? תודה רבה שהקשבתם. נשתמע בפרק הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. yairpozniak, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.